ערב טוב, אני אתנצל למה לא אדבר באנגלית, כי הנושא שאנחנו מדבר עליו הוא מדי רציני, והאנגלית שלי לא מספיקה לדבר על דברים כל כך חשובים. אנחנו היום כבר עברנו את ראש חודש, אלו. מה כתוב בתנ"ך? אנחנו אומרים את זה מדי שבוע ושבוע בקבלת שבת. ידין עמים במישרים, ישמחו השמיים, תתגל הארץ. ירעם הים לו, ילו שדה בכל אשר בו, אל ירננו כל הצייר. מה קרה? מדוע הבריאה יוצאת מגדרה, הכל יוצא מגדרו, הכל מתרונן, מה קרה? לפני השם קיבה לשפוט הארץ, ישפוט אלו וצדק עמים במלאתו. מגיע אלו יום הדין בפתח, העולם כולו מרגיש. מה איתנו? אמנם חז"ל אמרו, ניתנה רשות לבהמה לראות מה שבן אדם לא רואה. אתונו של בלעם רואה את המלאך, בלעם לא רואה את המלאך. רק עכשיו פותחים לו את העיניים. אנחנו יודעים שכשיש צונמי או רעידת אדמה, בעלי החיים בורחים קודם. בדרום אמריקה חרבה עיר שלמה ברעידת אדמה. 10,000 אנשים נהרגו, רק חתולה אחת שלא הספיקה לברוח. ברוסיה מגדלים נחשים. בשביל מה? הססמוגרף יגיד לנו איזה סולם ריכטר הייתה רעידת אדמה, אבל מתי רעידת אדמה היא לא יודעת. הנחש יודע. מדוע? זה אינסטינקטים. הקדוש ברוך הוא ברא אינסטינקטים לבריאה. האדם לא מספיק לו. האדם צריך עבודה. חובת הלבבות כבר אומר, מן התימה, אם אדם יודע שמישהו מסתכל עלינו, אנחנו מתנהגים לגמרי אחרת. כשאנחנו נמצאים בחברת בני אדם, אנחנו יותר מתנהגים בנימוס, בעדינות, בבית אנחנו מרשים קצת יותר חופש לעצמנו. אם מסתכלים עלינו, אנחנו מוגבלים. אלוקים רואה על כל צעד ושעל מה שאנחנו עושים, ואיך אנחנו יכולים חלילה לשגות, לחתוך. למה? צריך לרכוש את זה. אדם לא מקבל את זה בחינם. אדם צריך לעמוד, אדם לעמוד אליו. בעלי חיים מרגישים. יש אמירה שדגים בים רועדים בזמן הסליחות. זה לא אמירה, זה פסוק מפורש. ירעם הים לו, ילו שדה בכל השבוע. כל הבריאה יודעת, מרגישה. האדם צריך עבודה. רב משה פיינשטיין היה פוסק להלוכה נגד המשנה ברורה. ומה? סליחס בלילה. אסור להגיד סליחס בלילה, לפני חצות. אומר רב משה בפסק, אלה שעובדים ולא יגידו סליחס, זה עוד יותר גרוע. איך להתכונן לראש השעון? בפסק של רב משה נגד המשנבור, המשנבור אומר להגיד את זה רק בבוקר, לפני עלות השחר, או לפחות אחרי חצות. אומר רב משה, אז מה יהיה? יהיה אחרונה? איך אפשר? מה עושה הקדוש ברוך הוא? יש הרבה הכנות. תוקים בשופר. היתוק השופר בעיר ועם לא יחרדו. שופר נועד, בזמנם השופר היה מכריז, שופר היה מעורר, שופר היה כלי תקשורת. כמו שאנחנו רואים בספר שמואל, שהיו תוקים בשופר, להודיע דברים. שופר היה הסירנה של ימיהם. ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. אמר הרב קוק שיש שלושה שופרות לקדוש ברוך הוא. אני לוקח את הרעיון שלו ואני מעתיק אותו לאלו. הוא אמר שלושה שופרות זה בקשר לארץ ישראל, לאלה שבאים. הוא דיבר על הפרעות הפוגרומים באוקראינה שפיתלו שר המשטרה שם, גרם אותה, אז הוא דיבר על השופרות. הוא אמר שיש שלושה שופרות לקדוש ברוך הוא. שופר כשר, שופר פסור ושופר גדול. הוא דיבר על עלייה לארץ. אני אדבר בקשר ליום הדין. מה זה שופר גדול? הסבא מכלם, מי שיודע מה זה כלם, איזה עבודת השם גדולה הייתה שם, איזה עבודה נפלאה. אלו היו מתעשים הצדיקים, כולם תחת הסבא מכלם, נפתולי אמסטרדם, היו כל מיני גדולי עולם צדיקים היו מתעשים שם. אמרו את העבודה של עשרת ימי תשובה, מוצאי יום כיפור, יורדים לחדר אחר. הסבא ניצב בפתח, רבותיי, לא לשכוח, גם בשנה הבאה יש יום כיפור, נתחיל היום. זה שופר גדול. האנשים שחיים עם יום כיפור כל השנה כולה, השופר מעדד בנשמתם כל רגע ורגע. זה שופר גדול. הרבה של ירושלים היה הרב זוננפלד, אצלו התחיל ראש השונה ויום כיפור ביום המיוחס, בבית סיוון. אז נחל באותו יום בשבוע שיחול יום כיפור. זה אנשים גדולים, זה שופר גדול. יש שופר כשר, מה זה שופר כשר? שומע את השופר של אלול, או לפחות את השופר של ראש השנה, כמו שהרמב"ם אומר, אף על פי שתקיעת שופר זה רק הכתוב היא, רמז יש בו, אור ישני משנתכם. דרך אגב, כתוב פה דבר גדול ברמב"ם, רמז יש בו. מה זה רמז? אדם שישן שלמה, שנה שלמה, אפשר ברמז להעיר אותו? צריך להגיד מים לשפוך עליו? איזה פטיש לקוט על קודקודו, שיתעורר שנה שלמה, רמז יש בו. מספיק, זה לא נכון, כי זה אלו, כמו ששון באופן טבעי, מספיק גם רמז. רמז יש בו, אור ישני משנתכם, זה שפה קשה. אבל יש גם שופר פסול. מה זה שופר פסול? הסירנות למיניהם. או-הו, יש שופר פסול. רכב הצלה, רכב ביטחון, מכבי אש, אמבולנסים, רכב משטרתי. יש שופר פסול גם כן. הקדוש ברוך הוא נותן לנו שופרות פסולים גם כן. איך אומרים המקובלים? ההמשך של הפסוק, היתקע שופר בעיר ועם לא יחלו. האישה גרייב, והיא סברת שם, על הפסוק שכתוב שם, אריה יש שעי מי לא יראה. מה זה אריה? אלול זה א' רייזר ששונה י' זה יום כיפור בשן הרב. בדור האחרון, זה לא דורות, דור האחרון יש לנו אלול. מה זה אלול? עוד מעט היא היורצה של פצצת האטום ביפן שסיים את מלחמת העולם השנייה. אלול, אלול היה מגדלי התאומים, אבל יותר מהכל אלול היה מלחמת העולם השנייה. פרצה ביוזן אלול, זה היה 1 לספטמבר, זה היה אלול. אלול! מה זה אלול? מכינים אותנו, שופר פסול מתוקע. ראש זה ראש השונה, אינתיפאדה זה לאקצה מתי התחיל בראש השונה, כשעלו להר הבית, בערב ראש השונה, בשעה 3 אחרי צהריים, והאינתיפאדה פרצה בראש השונה. יום כיפור זה פשוט, זה מלחמת יום כיפור. ראשון הרבה זה המלחמה של אחרי מגדלי התאומים. ארצות הברית התחילה את המלחמה בדיוק בליל ראשון הרבה. זה זמן של גוגו מוגו, בדיוק ראשון הרבה. אריה שאג, מי לא יירא. אנחנו רואים הקדוש ברוך הוא. עכשיו בעת השנה יש לנו גם כן הרבה הרבה חשבון נפש, על זה אנחנו נצטרך קצת לדבר. מה הקדוש ברוך הוא רצה? את ההתנגשות בין שני גופים במדינה, החרדים והצד השני, אנחנו על זה נצטרך להבין מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו. אלו אנחנו דורשים כמה וכמה שמות לאלו, הרבה פסוקים, אני דודי דודי לי, שתראו מתנות טביוני וכדומה ועוד הרבה דברים. מה פתאום? שמות החודשים מבבל באו, מה לנו ולאלו? אלו זה לא שם יהודי בכלל, שם גוי לחלוטין, מה פתאום? למה זה אלו? למה דורשים אותו? אפשר לומר, כמו שהגמרא אומרת במסכת ברכות, אשר שם שמות בארץ, אל תקרי שמות אלא שמות. שמות, אין לך דבר כל כך נפלא כמו שארץ ישראל הייתה בילדותי. אתם, אני לא יודע אם הייתם פה לפני 70 וכמה שנים שאני נולדתי פה, אני זוכר את ארץ ישראל כמדבר. שם שמות בארץ, הקדוש ברוך הוא הפתיע כל זמן שנהיה בגלות, ארץ ישראל תהיה מדבר. אני זוכר את זה, בית שמש הקטנטונת שעבדתי כאן, בקשר לעניינים של דברים של דבר מצווה. את שמש הפצפונת הקטנטונת הישנה למעלה שם. ואתה עכשיו שאני בא לכאן, ברוך השם, ברוך מציל גבול המנה. אנחנו רואים להשכוח לפרוטיס נורא. אבל אומרים חז"ל, יש דבר עוד יותר נפלא. אשר שם שמות בארץ, אל תקריא שמות, אלא שימות. שימו לב לכל דבר, אפילו פוליו, יש עכשיו בעיה שצריך את הפוליו לחסן את הילדים הקטנים. עולה כסף למילה. שימו לב למילה פוליו, זה מדהים, מי שרוצה לשים לב, אני מקווה שתבינו את זה, אף פי שזה לכאורה נכנס למיסטיקה. פוליו בגימטריה 132. לימוד הליבה, הליבה זה בדיוק 132, בדיוק. אתה לוקח מהילדים את התקציב, תשלם את זה, תשלם את זה בחיסון. זה ככה קרה גם בדיוק לפני 20 שנה. בדיוק 20 שנה אלו, לפני 20 שנה. מכרנו את ארץ ישראל לערבי, כדי להפקיע את הקדושי. היתר מחירה. באותו רגע היסטורי, מכרנו את זה לערפת, בהסכם מוסלו. קראו להסכם, אתם זוכרים אולי איך קראו להסכם? אז הסכם, אז אבריך התחילה. הגימטריה בדיוק יותר מחירה. בדיוק, יותר מחירה יוצא הסכם, אז אבריך התחילה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מראה לנו, אם רוצים לראות, אז רואים. זאת אומרת, אני חושב שכאן קיבלנו טלפון לא פשוט, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אבל אני רוצה קודם להסביר את המילה אלול. אלול, אנחנו אומרים, אני לדודי ודודי לי. מה פירוש הדברים? אני רוצה להבין את זה כך. אני לדודי ודודי לי. מה זה? אני. אני? להדגיש את האני, להבליט את האני. לא, בגאווה. הפוך. כשאדם הולך רק בקומה סקופה, רוצה להבליט את האני, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. אי אפשר לדור בכפיפה אחת. למה? אתה מתנתק מהקדש ברוך, אם אתה דואג לעצמך ולא חושב שהקדש ברוך הוא ברא אותך, אתה חייב להיות אלה של הקדש ברוך הוא, להיכנע בפניו. לא. למה מדגישים את אלו זה אני? איך זה הדגשה של אני? על זה אני רוצה לדבר עליו. מדוע? קראתי הגדרה מאוד יפה של דוקטור עדידיה. הוא אומר שיש שני אני. יש אני גבול ויש אני כלול. ואני אסביר את זה, מה שהוא אמר, איך שאני הבנתי את זה. יש אני גבול ואני כלול. אני גבול זה אצלי נצר הכל. אני והפסיעות, אני הגבול. אין יותר מאחריי. לא לפניי, לא מצדדיי, אני הגבול. יש אני כלול, שאני חלק מהכלל. וזה אני רוצה לדבר. צריך להשתמש בשני הכלים האלה גם יחד. ואני גבול ואני כלול. נסביר לכם מה זה. אני וזה בלילי. אני. אז הם מספרים לנו על אדם בשם אלעזר בן דודיה. אחר כך קיבל תואר נפלא, רבי אלעזר. אז הם מספרים במסכת עבודה זרה על אדם שהוא היה שקוע באבלי העולם הזה לגמרי. כל התאוות שאפשר לקיים בארץ ישראל כבר מיצה אותם עד הסוף. אבל כדרכו של עולם, כמו שאומר הגר"א, כשאדם שקוע בענייני העולם הזה, אז זה כמו מים מלוכים. כמה ששותים יותר, אז יותר עצמאים. אז בארץ ישראל כבר הוא מיצה את הכל. אמרו לנו מישהו, אולי בחוץ לארץ נמצא משהו חדש. אומר, זה רעיון. אבל ללכת לחוץ לארץ צריך דרכון, צריך ויזה, צריך מלון, צריך הוצאות. זה הרבה הוצאות, הרבה השקעה. לוקח שק של דינרים, לא סתם, זה הוצאות וגדלות, והוא מוכן. אומרים, חזר הלך ועבר עליה שבע נערות. מה זה שבע נערות? אומר המהר"ל, נהר זה סמל בחז"ל במעצור. יש הרבה מעצורים בחיי האדם, לא לחטוא. בושה, חינוך, יראת שמיים, כל מיני דברים שמונים את האדם. האדם הזה, שבתוך תכנון, לא נכשל לרגע, גבר על הביצור, פחז על הביצור, לא. האדם הזה החליט מתוך תכנון ולהשקיע מאמצים, ואז אין מעצור. אדם כזה, הכל נשבר בפניו, אין לו מעצור. הוא מגיע לחוץ לארץ וכאן מחכה לו הפתעה, הפתעה גדולה. מסתכלים עליו גויים, הגויה שמה, אומרת לו, תראה, באת מארץ ישראל לכאן להשקיע מאמצים לחתור? אין לך תקנה, אפילו אם תרצה לעשות תשובה, לא יקבלו אותך. וזיזה אותו. הגוי מבין מה שהוא לא הבין, ואז הוא נעצר, מתחיל לחשוב וצועק, הרים וגבעות בקשו עליי רחמים. הוא מקבל תשובה, אומר תוספות, או שזה הכל הפנימי שבו עונה לו, או ששרו של הרו מדבר איתו, עד שנבקש עליך נבקש על עצמנו. שמיים וארץ בקשו עליי רחמים, הוא שוב צועק, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים, ושוב אותה תשובה, עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו. שמש וירח בקשו עליי רחמים, אותה תשובה, כוכבים מזלות ואותה תשובה. אז אמר, אין הדבר תלוי אלא בי, נתן ראשו ואת ברכיו, והתחיל לגאור בבכייה כל כך, עד שנשתתו נזלחך, לא הייתה מסוגלת להישאר בגוף המסואב, וחוטא פרחה למרומים. יצתה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דודאי מזומן חיי עולם הבא. מחר רבי ואמר, לא דיין לבעלי תשובה שהקדוש מקבל אותם, אלא גם שקוראים להם רבי. ופה השאלה הגדולה, שתי שאלות רציניות יש כאן. הוא הולך להרים ללמוד, מה הוא מחפש שם? לך לישיבה של בעלי תשובה, לך לצדיקי הדור, לך תלמידי חכמים, מה אתה מחפש אצל להרים ללמוד? ואם כבר קיבלת תשובה, עד שנבקש אליך ובקש אצלנו, שוב קיבלת תשובה, שוב תשובה, מה אתה מחפש עוד ועוד? וחוץ מזה, נקרא רבי. רבי של מי? האדם שעסק באבלים כל חייו, לא למד, לא קרא ולא שנה, רק באבלים עסק כל ימיו. מה הוא אומר? יכול ללמד אותנו, הוא גם לא הספיק, הוא כבר נכתב. אבל הוא היה רבי גדול מאוד, לכן זכה לשם רבי. כשהוא מרגיש שהוא עשה שגיאה גדולה, אם גוי כבר מסתכל עליו בזלזול, בהפתעה, עד בכלל ידרדה אותה, מה הוא עושה? הרים וגברות בקשו על הרחמים, אסע אליי אל הערים, הורים חזר אל ההורים. הוא מתחיל לעשות חשבון נפש. נכון, התגלגלתי לאן שהתגלגלתי, אבל אני אשב, אולי אחים לא תשב, אולי אבא שלי אשב, שבו נתן לי מספיק מכות שאני נתנגתי לו כסרים, הכניס לי לבית ספר שלא צריך איתי להיות שם. הרים לגבות, אבא ואמא, אולי אתם השם, אומרים לו, לא, אתה אחראי על מסך, אתה לא יכול לכתוב. אז הוא אומר, שמיים וארץ בקשו עליך, מגדולי הדור, אתם שמיים בשמיים, לא ירדתם לארץ להיות איתנו, הייתם מציבים אותנו, בארץ עם אותם החבר'ה שישן איתם על הברזלים, איתם הלך לכל המקומות שלא צריך ללכת. הוא בא אליהם בטענות, החברה, אמונים לאותה תשובה, אתה לא יכול להשאים אותה. שמש וירח, אולי תקשורת שהיא מקרינה, ואני רגיש, אני לירח, אני מקבל, מי אמר לך לצפות בתקשורת, לקרוא את כל הזה, מה אתה צריך את זה? אז הוא אומר, אולי נולדתי בהורוסקופ כזה. הורוסקופ? אתה מאמין, הורוסקופ אין מזל לישראל, מה? אנחנו חושבים מה זה לא? אמר, ככה אני לא יכול להשאיר לא את החינוך, לא את ההורים, לא את החברה, שום דבר, אין דבר תלוי על אבי, נתן ראשו בעיקר, לא הנקודה. הנקודה הכי חשובה זה אני, לנו תלוי. אלו מגיע לרצפים לדעת שכל הנושא זה תלוי בי. אבל זה לא מספיק. הגמרא אומר בסנהדרין, למה נברא אדם יחידי? בשביל שיאמר בשבילי נברא עולם. מה זה בשבילי נברא עולם? אין חוץ ממני שום דבר, מה זה בשבילי נברא עולם? הפשט הפשוט, לפי מה שגמרא אומר בקידוש, לעולם יראה אדם את עצמו, חציו זכאי, חציו חייב. עשה מצווה אחת, הוא יטע את עצמו לכבסות, חלילה להפך להפך. גם את העולם. בשבילי נברא עולם, האחריות שלי על העולם. יש אני גבול, זה מה שאמרנו קודם. תדע לך, אצלך נצר הכל, רק בך תדעו. אין לך לשייך, לשתף, להטיל את ה... לשתף את האחרים, תקבל אחריות על עצמך. אתה חייב להיות אחראי. אני. אבל זה לא מספיק, יש אני כמובן. רב שמעון שחור, בהקדמת הספר שלו, שערי יושר, הוא כותב כך: הקדוש ברוך הוא ברא את האדם אגואיסט, אי אפשר לוותר על זה. למה? זה לא איזה. אבל אני חושב שזה לא פשוט. לכל אדם בעולם יש תפקיד ייחודי משלו. אם הוא יוותר על התפקיד הייחודי שלו, בשביל מה הוא בא לעולם? אדם צריך להיות אדם עם שני כלים. כלי אחד, יש לנו תפילין של יד, והיה לך לאות הנוחי, ואנחנו עושים את השבול עם התפילין של יד, זה קשר אישי, אינטימי, שלי ואנשי הקדוש. אבל זה לא מספיק. יש תפילין של ראש, וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך ויראו ממכה. אתה צריך להיות אחראי על ארבע כנפות הארץ, ארבע בתים יש בתפילין. ארבע בתים זה כנגד ארבע כנפות הארץ, אתה חייב לקבל אחריות. אני, בשביל מי נקרא העולם, הכוונה בי תלוי העולם. כמו שקודם אמרנו, בי, זה אני, אני זה לבד, פה זה בפוך, בשבילי נקרא העולם. אני אגיד לכם בשביל מה באתי כאן. אולי אתם יודעים, הייתי פעם בנחל, עד לפני שבועיים, שלוש, הייתי בנחל החרדי, אני גם הייתי מהמקימים שלו, 15 שנה, עבדתי שם, קבלתי מכות על כך, זרקו אותי מבתי כנסת, הזיקו לי בבית, שברו לי את הדלת, פיתרו אותי ממשרה מסוימת, זה לא היה כל כך פשוט. וגם זה היה נראה דמיוני, וזה אני רוצה שתבינו שאני אומנם פנטזיונר, דמיוני, אבל לא הקדוש ברוך הוא עוזר, וגם לחלומות. השנה, אחרי שקמנו את הנחל החרדי, כשישבנו בקריה שם אצל האלופים, היה שם אחד האלופים שהסכים לקבל אותנו, היה נפק משנה, מפקד הנחל, שהסכים לקבל אותנו, אף אחד לא רצה לקבל אותנו, לא האמינו שיצא מזה משהו. יותר מזה, כשכבר נהיה משהו, בא הרמטכ"ל, הרמטכ"ל הגיע וראה את המוטיבציה, אמר לי שזה לא בגולני ולא בחטיבת הצנחנים, הוא ראה ככה. אני אעשה לכם גדוד. והתפרסם ברחוב אז, לפני 14 שנה, אמרו, צריכים לפטר את הרמטכ"ל, הוא משוגע. הוא מדבר על אלה שיקימו מהם גדוד. איזה שטויות הוא מדבר. היום ברוך השם זה יותר מגדוד. אבל עזבתי את זה. אני אסביר גם למה עזבתי, וגם אני רוצה שתבין מה אני רוצה. מה אני רוצה מכם. זה חשוב שתדעו. לנגד עיניי יש שני דברים. יש גמרא במסכת חגיגה שמחקנו אותה, ואני רוצה להחזיר אותה. למה? כי שם כתוב שהקדוש ברוך הוא בוכה בכל יום. תארו לעצמכם, אם אדם יכול למנוע את בכיו של הקדוש ברוך הוא בכל יום, כמה זה מחייב אותנו? כמה אנחנו צריכים לעשות? הגמרא מדברת על שלושה דברים שהקדוש ברוך הוא בוחר בכל יום. אחד, מי שיכול ללמוד ולא לומד, וזה הגיוני, פשוט כלל ישראל בנוי על תורה, צריך את זה. השני, פרנס שמתגייר לציבור שלא לשם שמיים, הרי כל המטרה, עבד תהיה לעם הזה, אמרו לרחבעם, אם אתה רוצה להיות מלך של עם ישראל, תדע לך, מלך זה לא בשביל להגיד מה העם יכול לעשות לי, אתה צריך לקום בבוקר ולחשוב מה אתה יכול לעשות לעם, אם עבד תהיה לעם הזה. אם אדם לא חושב ככה, אז זה הקדוש ברוך הוא בוכה עליה. אבל יש דבר שלישי, מי שאינו יכול לעסוק בתורה ועושה, עליו גם הקדוש ברוך הוא בוכה. הרבה הרבה קולמוסים נשתברו על כך. זה לבכות, אז זה צריך לשמוח, לבכות. הוא לא יכול ללמוד ומתאמץ ולומד. מה פשוט הדבר הזאת? הגמרא הזאת תמוהה למאוד. הרבה קולמוסים נשתברו, אבל אני חושב שהגמרא היא כפשוטה. למה? אני מסתמך על אחד מגדולי עולם, רב חברו של שבועל, הוא לדעתי פירש את הגמרא היטב. מה היה? הגמרא בהרבה פסחים מספרת שהבן של רב, איבו היה בן של רב. רב המורה, שהגמרא אומרת, רב תנא ופוליק, הוא יכול לחלוק על תנאים, היה כל כך גדול שיכול לחלוק על תנאים, רב תנא ופוליק, יש לו בן, והבן לא הצליח בלימוד. הוא אומר, בני, השתדלתי איתך, ואתה לא הצלחת בלימוד, בוא ואני אלמד לך מלדה עלמה, אז התחיל ללמד אותו איך עושים מסחר. זה הפשט. אם אדם לא יכול ללמוד, יש עוד מסלול. רב שמשון רפאל הירש אמר בשם חז"ל, אני מצטער, את החז"ל לא מצאתי, אבל רב שמשון רפאל הירש בשבילי הוא גם כתובת. הוא כתובת, הוא כותב את זה בשם חז"ל. הוא אומר שחז"ל מתחיל ביקורת על יצחק אבינו. על יצחק אבינו. טוב, הרמב"ן בוטח גם על רוב אבינו ביקורת. הם גדולי עולם רשאים גם כן למתוח ביקורת כדי שנלמד מזה. אבל הוא אומר שחז"ל מתחיל ביקורת על יצחק אבינו. מדוע? הוא נתן לאיסור את החינוך שהוא נתן ליעקב, ולכן יצא איסור הרושם. אם היה לוקח את איסור ונותן לו איש סודה, אז היה לנו שני צדיקים, יעקב איש תם יושב העולים, הצדיק הזה, והצדיק השני היה איש סודה צדיק, איסור היה איש צדיק, והיה נותן לו את החינוך של איסור, ונתן לו את החינוך של יעקב. וזה אחד הנושאים שאני חושב שצריך ללמוד את הסוגיה הזאת. אני לא בא לערב שום דבר, רבותיי, אני קמתי גם ישיבות, לא רק את דחת, אני קמתי גם ישיבות. שתדעו שאני לא חלילה בא לערער על משהו קיים. עד רבה, אני כשלפני 60 שנה נכנסתי לישיבה, שאל אותי חבר, לכמה זמן באת? אמרתי לו, מה השאלה? עד הצבא. אמר לי, מה, כל כך הרבה זמן? עד הצבא? באת ללמוד? בזמני לא למדו. אנחנו, הדור שהשתנה, שברוך השם זכינו לשנות את התמונה כאן בארץ, זה היה הדור שלי. זה היה לפני 60 שנה. אנחנו צריכים אבל ללמוד את הסוגיה הזאת היטב. למה? ההתנגשות עכשיו, לדעתי, כל מלחמה נועדה להביא תועלת. מלחמת העולם הראשונה, מה הביאה? את בית יעקב. מלחמת העולם השנייה, מה הביאה? הביאה את שאנחנו ידענו שהתרבות הגרמנית זה אסון, זה לא ברכה. אם בהגדה של פסח של הרפורמים בגרמניה היה כתוב במקום לשנה הבאה בירושלים, לשנה הבאה בברלין, אחמד לניצן. ובגטו טרייזנשטאט היו כאלה גרמנים שלא מלו את עצמם ורצו למות כגרמנים. השואה לקחה את העיניים שלנו. אחרי כל מלחמה, מלחמת ששת הימים, זה היה דבר גדול מאוד. התלמידים הרוסים שלי, אני כל הזמן מזכיר להם את זה. אתם זוכרים? אתם פה, שומרי תורה ומצוות, זה הכל בעקבות המלחמה, ודאי, זה היה דבר גדול מאוד. מלחמת לבנון הראשונה גילתה מה זה חייל דתי, האסדר, מי שזוכר את הקריקטורה בארץ, רובי עם כיפה, שמו שם, כדי לצחוק עלינו שאנחנו פייטרים, שהיהודים שומרי התורה לחמים. כל מלחמה ולחמה היה לה תפקיד. חז"ל אומרים שזה גם יביא את המשיח. שביעית מלחמות, שביעית נעמי על חלטי מלחמות. כנראה שצריך לחשוב מה הקדוש ברוך הוא רוצה. יש פשט בגמרא של הרב קוק, אני לא יודע על סמך מה אומר את הפשט הזה, זה לא כתוב במילים, אבל הרעיון שלו הוא נכון ואני רוצה לצטט אותו. הרעיון שלו זה כך. בגמרא במסכת סוכה כתוב שיהיה מספד גדול בימות המשיח. על משיח בן יוסף שמת, זה לשון הגמרא. מה הרב קוק אומר, אתם יודעים מה הכוונה? הכוונה לניתוק בין אלה שעוסקים בבניין הארץ, זה משיח בן יוסף, לבין אלה שמשיח בן אבי שבונים את הרוחניות, שבונים את עולם התורה. אז זה אני רוצה לדבר קצת. איך אנחנו מחזירים את הברכה של יעקב, יעקב אבינו בירך את יוסף. מה הוא בירך? ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. מה זה אפרים? לומד תורה כל הזמן אצל יעקב אבינו. מי זה מנשה? המליץ בין אותם, אומר רש"י, מי זה המליץ בין אותם? זה מנשה. הוא שותף לניהול האימפריה הגדולה של מצרים. ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. שני הדברים צריך שיהיה, לא רק דבר אחד. הקפדה על שבטיות של עם ישראל. תראו עד כמה שהקדוש ברוך הוא הקפיד שיהיה כל השבטים. כשעברנו בים סוף, כמה שעות זה ערך לעבור בין גזרי ים סוף? כמה? לא יודע, אני משאר כמה שעות, מקסימום לילה שלם, כי בבוקר כבר תבואו, כבר בים סוף חזר להתענות. כמה שעות? 12 שבילים, בשביל מה? כמה שעות שיבואו ביחד? לא, לא, לא. קדוש ברוך הוא רצה להחתיר לנו ברגע שיצאנו ממצרים, תדע לך שיש 12 שבטים, צריך את כולם. מה, עכשיו היה לנו ט"ו באב. מה זה ט"ו באב? שהחזירו את שבט בנימין לתוך מסגרת השבטים. אנחנו צריכים כל שבט לשבט. וזו הנקודה שאני מרגיש. החזון איש אמר ששלוש דורות נצטרך רק לעסוק בתורה, אבל פה אנחנו צריכים לחשוב למה. אני עסקתי עם הנוער הנושר לא מעט, וזה אני חושב שפה אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש, מדוע זה קורה. ועל זה אני רוצה קצת לדבר אתכם. המספד בירושלים, מה זה המספד בירושלים שהזכרנו כאן? ההבדל בין שיש פירוט בין שני החלקים של האומה. זה חושב שרק הרוח, וזה חושב שרק הגשת. אבל בשבועות, אומרת הגמרא, יש מחלוקת איך צריכים לחגוג כל חג. פסוק אחד אומר חג לשם, פסוק אחד אומר חג לכם. רב לזר אומר, אתה יכול לבחור, או שאתה כל היום עוסק בתורה, או שאתה עוסק בלחם כל הזמן. רבי שמעון אומר, לא, צריך את שניהם. אומרת הגמרא, הכל מודים בעצרת דבעי ננמי לכם. כולם מודים בחג השבועות שצריך להיות גם לכם. שואלת הגמרא, ומדוע? מדוע צריך להיות לכם? יום שניתנה בו תורה. אני לא מבין. יום שניתנה בו תורה, ישבת כל הלילה, תמשיך כל היום, לא חבל על כל רגע, תנצל כל שנייה של שבועי, זה יום אחד בסך הכל, תנצל אותו על כל שנייה שבו. למה לאכול ולשתות? יום שניתנה בו תורה, כן, זה התורה. התורה באה ללמד אותנו איך לחיות, איך לקדש את החיים. זה התפקיד הגדול של עם ישראל, לקדש את החיים. זה ירושלים. מה הנחמה של ירושלים? ירושלים. שתי ירושלים יש. הגויים יודעים רק ג'רוזלם, ירושלים אחד יש להם. הם לא מבינים מה זה ירושלים. לכן כשמגיעים לכותל, מן הגויים, יש כאלה שסורדים מסינדרום ירושלים, אתם יודעים מזה. אצל הגויים יש בעיה. כשהם באים לכותל, משתגעים חלק מהם. יש סינדרום ירושלים, שיגעון, הם לא מבינים מה זה ירושלים. יש שתי ירושלים. מה זה שתי ירושלים? יש ירושלים של מעלה ויש ירושלים של מטה. ירושלים של מעלה זה הסנהדרין, זה בית המקדש. ירושלים של מטה זה עיר בירה, מרכז של מסחר, של הכל. שני הדברים צריך. ירושלים, את שני ירושלים צריך. אין הקדוש ברוך הוא ייכנס לירושלים של מעלה שיכנס גם לירושלים של מטה. יש שתי ירושלים, ואת זה אנחנו צריכים ללמוד. את הסוגיה הזאת אני רוצה להעביר איתכם ביחד. אני רוצה שנלמד את הסוגיה הזאת, כי אני מרגיש שפה יש לי משהו לתרום. מהניסיון, אני כבר יהודי מבוגר, אולי הכי זקן פה בעולם, אני לא יודע, אבל עברתי הרבה בחיים. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, אני מרגיש את זה. מדוע? לנגד עיניי עומדת תמונת אבא. אבי זיכרונו לברכה היה סוחר ברחוב מלכי ישראל בירושלים. היה לנו שם בית מלאכה, עשינו סוודרים, אני גם עזרתי לו לעשות סוודרים. היום אנחנו רק מוכרים דברים מוכנים. ברוך השם שיש סין בעולם, ברוך השם. למה? למה? בלי סין, משפחה עם 10 ילדים הייתה צריכה לקנות את סוודר, אני יודע כמה לפי היחס של זה, לפחות 300 שקל היה עולה עם סוודר. אז 10 ילדים זה 3,000 שקל, לא יכולים לעמוד בזה. קונים שם ב-30 שקל, 40 שקל, איזה סוודר מסין, וכך אפשר להתקיים. הקדוש ברוך הוא דואג לנו גם דרך סין. וגם כן, הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, דרך סין. אמנם זה פוגע בכלכלה עולמית, לא משנה, אבל מי שעושה חשבון, כל מה שבא בעולם זה רק בשביל שנוכל לעבוד את השם. גם זה. אז היה לנו בית מלאכה, אבא היה הקים שיעורי תורה, אחרי מותו רק נודע לנו שרוב הכסף זה היה מהכיס שלו, ולא היה עשיר בכלל. את הכסף שלו השקיע לבנות תורה, אבל לא רק זה. היה אז אחרי מלחמת ששת הימים, יש לנו קברי אבות בהר הזיתים, סבא וסבתא בהר הזיתים, וגם זה היה שטח קנוי למשפחה כבר, אבל ועדיין אין החלטת ממשלה שאפשר לגבור בהר הזיתים. קברתי אותו בהר המנוחות ודיברתי עם הקברן הראשי ואמרתי קבור אותו על תנאי, אולי באמת יתאפשר לך להעביר אותו. קברתי אותו על תנאי. עברה שנה, הלכתי לרב שלום זלמן, הרבי שלי רב שלום זלמן, היום בר זכר צדיק לברכה, הלכתי לשאול אותו, אמר כן, זה קברי אבות, תביא אותו. באנו להר הזיתים, לא מרשים לבן להיות ליד הקבר של אבא כשמוצאים אותו, כי זה כבר במצב של התפוררות, זה לא מכובד. שמו אותנו בהר הזיתים, הבאנו אוטובוס מלא אנשים, עם מוקירי זכרו, משפחה, חיכינו בהר הזיתים. אנחנו מחכים בהר הזיתים, מגיע אמבונה של חבר'ה קדישה, זה לא שלנו, הביאו אלונקה, מת עם אלונקה. מביאים את זה אלינו, לקרב שלנו, מה זה מת עם אלונקה? היה שם יהודי ירושלמי מבוגר שהיה מגיד שיעור אצלו, התחיל לצעוק מרוב התרגשות, הוא שלם, הוא שלם, הוא שלם, הוא שלם, היה שם התרגשות נורא שלם. אז פתאום אנחנו רואים באמת, קורה משהו, חבר'ה קדישה אומרים, לא צריך את הליזון שתמיד שמים על המפטר שמעבירים אותו מקבר לקבר, הם לא פתחו אפילו את הפחי הליזון שהביאו לשם, שמו אותו באלונקה רגילה של מטרית, ראיתי עכשיו עושים אותו לקבר, עושים אותו בראש וברגליים, לא מתפורר להם. אחר כך הם סיפרו לאחר בקדיש שהם לא רצו לפתח את התחיכים, גם התחיכים הם שלמים, לא רצו לפתח את התחיכים, רק מששו ביד, הכל היה במקום, אפילו הם אומרים ציפורניים, זה הדבר ראשון שנופל, זה היה גם במקום. זה למדתי, רבותיי, אין אדם פשוט בעולם, זה תלוי בנו, וכל אחד מאיתנו, אם נהיה אוהב דה השם, יכול להיות עובר בגאולה, יכול להיות חייל בצבא, יכול להיות בבית המדרש, הכל תלוי בדבר אחד, ואם אני עושה לשם שמיים את הכל. אז זה אני באתי להסביר. אני רוצה להסביר לכם משהו שאולי תבינו את זה, כי זה אחד מהדברים שכואב לי מאוד. הרמב״ם מסביר מה זה המשנה אומרת אל תהיה רשע בפני עצמך. מה זה אל תהיה רשע בפני עצמך? מה זה אל תהיה רשע בפני עצמך? אל תהיה רשע, מה זה בפני עצמך? מה זה אל תהיה רשע בפני עצמך? אל תהיה רשע, מה זה אל תהיה רשע בפני עצמך? מה הפירוש? אומר הרמב״ם, אל תחזיק עצמך כפחות, אל תחזיק שאתה רשע. למה? כי אז לא תהיה פחיתות שלא תעשה לה. החשוב מאוד לאדם לדעת מה שהוא עושה, כמה זה חשוב לפני הקדוש. זה אני רוצה לדעת. אני כתבתי ספר, אמנם שם קצת לא כל כך חידדתי את הדברים האלה, אבל הדברים האלה, זה, שם הספר זה גדולה מלאכה. כמה חשוב שאדם עובד. אני לא אומר שזה על חשבון הנימון, הדגשתי בכל פרק ופרק שכתבתי על מעלות העבודה, הדגשתי כמו שיעקב אבינו אומר ליוסף, הוא אומר ליוסף, ישמחה אלוקים כאפריים וכמנשה, אבל וישם את אפריים לפני מנשה. אמנם התורה גם עושה הפוך, שמח זבולון בצאתך וישכר בעליך, אומר רש"י, הקדימו את זבולון וישכר. שמח זבולון בצאתך, וישכר בעליך, הקדימו את זה קודם. למה? זבולון, בגלל, כמו שאבא ואמא, חז"ל מציינים את הדברים האלה, כשמדברים על כיבוד אב, אז אומרים, כבד את אביך ואת אמך, כי באופן טבעי, אדם מכבד את האמא יותר מאב. ואצל מורה, הפוך. איש אמו ואביו תיראו, כי אדם במורה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, שזה שווה, אתה צריך לדעת, יש זבולון ויש יששכר. מי זה זבולון? זבולון לא צריך להיות דווקא אחד שתומך בעולם שלם של תורה. גם כשאדם עובד בבית או בפרנסה שלו, יש לו ילדים, הוא מחנך אותם, הוא זבולון של המשפחה, זה גם זבולון. זה לא רק זבולון כשאדם תומך במוסדות גדולים או במקומות זרים. כשאדם הולך לעבודה, אני חושב, אנחנו באמת ניסחנו נוסח קצר, ואני מקווה שיהיה לי את זה, עוד לא התפסנו את זה. לפני שאתה יוצא לעבודה, כמה מצוות אתה עושה? לפני שאתה הולך לעבוד, תחשוב כמה מצוות אתה הולך לקיים. עולם חסד יבנה. עולם, אתה הולך לעבוד, זה חסד. אם אתה חושב לא על הכסף לבד, אני לא אומר שלא צריכים לעבוד בשביל פרנסה, צריך פרנסה, זה מצווה. בלי פרנסה קשה אי אפשר, צריך גם פרנסה. אבל לפני שאתה הולך לפרנסה, תחשוב, בשביל אני צריך את הפרנסה? בשביל שיהיה לי כוח לעבוד את השם, שהבית שלי יהיה עם שלום בית, ויהיה לי כסף לחנך את הילדים שלי. זה חסד, זה לא רק חסד. איך אומר רבי ישראל, מה הייתה גדלותו של חנוך? חנוך הפך להיות מלאך מטה. חנוך בראשית הפך להיות מלאך. איך הוא נהיה מלאך? אומרים חזר שהיה סנדלר והיה תפר נעליים. ראשית כל צריכים לזכור שהמלאך הזה היה קודם סנדלר, אחר כך היה תופר, ועל כל תפירה ותפירה היה מייחד ייחודים. אומר רבי ישראל מסלנט, איזה ייחודים הוא ייחד? שהנעל הזאת שאני עושה יהיה הכי טוב שאני יכול לעשות, שזה החסד הכי גדול. אני כעת עובד, אני עובד אצל מישהו, אני צריך לתת את המיטב שאני מסוגל. זה חסד, לא חסד דווקא שאני הולך וחבר ביד שרה או במפעלים, גם איזה חשובים מאוד. אני יכול להתחיל את זה גם בבית, כשאני עוזר לאשתי ואני חושב, עכשיו במקום להגיד אשתי מה את מטילה עליי מטלה כזו, אז אני עייף, אני חושב, רגע, אני יכול כאן לקיים מצוות חסד אפילו בבית, חסד עם האישה. באמת צריך להבין את זה, זה לא כך פשוט. יש לי סיפור עצוב קצת. סיפר לי האדם שכל יום היה קצת מאחר, הוא היה חייב להיות באיזה מקום בתפילה. זה היה חלק מהתפקיד שלו, למד באיזה מקום, חלק מהתפקיד שלו היה לבוא גם לתפילה. הוא איחר לפעמים. שאל אותו החיי הזה, למה אתה מאחר? הוא אומר, תשמע, בדרך פגשתי אישה שמסתבכת, היא לא יודעת להסתדר עם הילדים, ועזרתי לה. מה, אתה כזה בעל חסד? תגיד לי, איפה זה? אני גם רוצה להיות שותף. כן, זה היה בבית שלי. אכן ככה זה, רבותיי, גם שם יש את החסד. אדם עובד, כי לשם שמיים, אז אין לו חסד. אני אגיד לכם למה. אחד הבעיות שאני מרגיש שעם הנושרים שלנו, לא נתנו להם את הכבוד האמיתי. תעבדו לשם שמיים, אתם שותפים לכל עבודת השם שלנו. אתם חלק מהשבטים, אתם מסורו, זה למדתם, עכשיו אתם תהיו זבולון, או תהיו רובן, שמעון, גם הם היו רייצות. זה נקודה חשובה מאוד. היה לי השבוע שעבר, אבא מבני ברק, שהבן שלו ירד מהדרך. אז הוא שאל אותי בקשר לזה, להכניס אותו לנחל וכדומה. דיברתי איתו, אמרתי לו, כמה אהבה אתה נותן לו? כמה אתה מדגיש לו שכשהוא עובד, הוא עובד כבר. אתה יכול לעשות דברים גדולים וצורות. אני אראה לכם את החתם סופר, אני בכוונה הבאתי כאן את החתם סופר להקריא לפניכם. מה שהחתם סופר אומר, מילים כדרבונות. אם אנחנו היינו יודעים לחנך את עצמנו, אז היינו נראים אחרת. כל אחד שעובד צריך לבדוק את עצמו, שאם הוא לא חושב, אולי לפחות, אני סקנד קלאס, בגלל שאני עובד זה לא לומד כל היום, זה לא נכון. אם אתה עובד לשם שמיים, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, אתה שותף, אתה משלים את 12 השבטים. וזה נקודה שאני רוצה שנפנים כולנו. למה? בחינוך הבנים זה הדבר הכי חשוב, שניתן לבן, אם הוא לא לומד, תדע איך לכוון אותו בכיוון הזה. תתרום לעולם, תתרום לחברה, אבל תתרום בשביל הקדוש ברוך הוא. אם אני מצליח לחנך אותו, תתרום לקדוש ברוך הוא, יצלתי אותו. זה אחת מהנקודות החשובות שאני רוצה שנפנים. בשביל זה אני רוצה לפגוש אנשים שיש להם בעיות, לומר להם את המילים האלה. רבותיי, אתם רוצים להציל את הילד שלכם? תכניסו בו את עירת שמיים הפשוטה. אתה עובד בשביל הקדוש ברוך הוא. חסד, אני אקריא לכם את החתם סופר. מילים וכדורבנות. בארץ ישראל עוד יותר. וחבל, הפסדנו הרבה מאוד שאנחנו לא יודעים להעריך את המציאות שאנחנו בארץ. מאוד חבל. אנחנו פה מפסידים כלי חינוך מצוין. תראו מה שחתם סופר כותב. פעמיים, פעם אחת בסוכה, בקדושה ובסוכה, פעם אחת פירושו לתורה בפרשת השבוע, בדיוק פרשת השבוע של החתם סופר. מה החתם סופר כך? בגמרא יש מחלוקת, איך אדם צריך להיות. כולו תורה, רב שיר בבי חי, אבל אסור לשכור שיש עוד רב שיר בבי חי, שאומר אפילו לא קרה כי יש מה, שחית להבין גם תהיה. אותו רב שיר בבי חי במנוחס כותב בלי כפוף. צריך לדעת למה? כי יש שני דברים, אתה יכול ללמוד כל היום, אתה צריך ללמוד כל היום, אתה לא יכול ללמוד כל היום, אז תסתפק גם בקריאת שמע. זה אותו רב שיר בבי חי. יש תירוצים, זה לפני המערה, זה אחרי המערה, זה לא משנה, זה שני נמצאים בגמרא. שני רב שיר, אותו רב שיר בבי חי נמצא פעמיים בגמרא. אומר החתן סופר כך, רבי שמואל אמר מקרא וסבתא דגניך אליו בארץ ישראל, ורוב ישראל שורים, היום ברוך השם יש לנו כמעט רוב שכבר יש, לפי אחרים כבר עברנו את הרוב, בארץ ישראל יש רוב יהודי, רוב עם ישראל נמצא בארץ. אומר, עבודה בקרקע גוף המצווה משום יישוב בארץ ישראל להוציא פירותיה הקדושים, ועל זה צוותה התורה וסבתא דגניך, ובועז זורג אורן השעורים הלילה משום מצווה, כאילו תאמר לא אני התפילים מפני שאני עוסק בתורה, אך הנני לא יאמר לא אסור דגני מפני עסק התורה. ואפשר לא רק עבודת הקרקע או בנייה, אפילו שם אמניות שיש בהם משוב העולם הכל בכלל מצווה, אבל כשאנו מפוזרים, אז הוא אומר, בחוץ לארץ זה לא ככה, אבל בארץ ישראל יש מצווה, ואם היינו יודעים להפנים את זה לילדים שלא לומדים, תדעו לכם, תעשו בשביל הכלל ישראל, תעבדו בשביל ארץ ישראל, תעבדו בשביל הקדוש ברוך הוא, כמה ילדים היינו יכולים להציל. זה אני אומר לכם מתוך ניסיון. כשאנחנו נותנים לאדם את הכבוד המגיע לו, ומגיע לו, אם הוא אבא בתנאי אחד, שעושה את זה לשם שמיים, לא עושה רק בשביל הכסף. מה אמר הסבא מסלובודקה על שואב המים בעיירה? הוא אמר, הצדיק הכי גדול בעולם זה שואב המים בעיירה. למה? בחום הכי גדול, מזיע, עייף, סוחב את המים, אז עוד לא היה לנו את הגן עדן של היום. הצעירים לא יודעים שהם חיים בגן עדן, הולכים לחוצה, עושים ככה בקיר ויש מים. היה צריך ללכת לבור, בער, לשאור, תארו לכם, הייתם צריכים ללכת היום עד גיפתא להביא משם מים. יש לכם מכונית אולי, אבל ברגל או עם הסוס, עם החמור, אתם לא יודעים איזה גן עדן אנחנו חיים היום. אז הוא אומר, תראה לצדיק, הוא הולך יום יום בחום מזיע או בקור כשהמקפיא. למה לא איש חסד הכי גדול? למה לא צדיק גדול? אומר בגלל שחושב רק על הכסף. אם היה חושב לעזור לציבור, אין החינם, היה באמת צדיק גדול. וזה יש אנשים כאלה שהעבודה שלהם היא לא רק מה אני מרוויח, מה אני מביא תועלת. מה שאני מרוויח זה מצמצם מאוד, אבל אם אני חושב מה שאני עושה, אני עושה את זה בשביל כלל ישראל או בשביל הקדוש, זה עולם אחר. וזה חשוב מאוד שנדע להפנים את הנקודה הזאת. אנחנו צריכים ללמוד את הסוגיה הזאת, כי זה יציל את הילדים שלא לומדים. אם אנחנו לא נדע את הפרט הזה להפנים לילדים שלנו, אנחנו מסתכלים, ואז הם חושבים את עצמם, בין כך אני לא שווה כלום, אני כבר לא לומד, אני לא שווה כלום, מותר לי לעשות הכל. זה מה שאומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אל תהיה רשע בפני עצמך, שאם אתה מרגיש את עצמך שאתה לא שווה, באותו רגע שאתה חושב שאתה לא שווה, גמרנו, לא שווה. זה דבר אחד. כל אחד באופן אישי, אני שלו, עם הבן שלו, עם עצמו, גם עם עצמו. הרבה פעמים אני האדם שזה לא זכה להישאר בישיבה, רצה להיות בישיבה ולא זכה. הוא מרגיש תמיד את הרגש, הכאב הזה. זה נכון, זה טוב שכאב בבן אדם דברים כאלה. אבל צריך גם לדעת, אני מצד שני, אשתי כמה פעמים שאלה אותי, אתה לא חושב שאתה מבזבז את הזמן, אני הולך לחיילים והכל, לא חבל על הזמן, אומר, אני לא לומד, אני עבד של הקדוש ברוך הוא, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, כמו אחת המספר אומר. עוד קטע אני אקריא לכם. אנו סומכים, כך הוא אומר, אז אומר, לא לצור פה נסתו, כי בועז היה שיר גדול, היה גדול הדור. אמה הוא עושה את כך וכאן, ולמה אלישע הנביא חורש עם 12 שצגדי בקר, למה עמוס הנביא מולס שקמים, אלא משום מצוות יישוב הארץ, משום מה חייב בועז סורק ונסורים, אלישע 12 צמדים לפניו, ולא לבד עבודת הקרקע, אלא לימוד כל האמניות משום יישוב וכבוד ארץ ישראל, שלא יאמרו לו נמצא בכל ארץ ישראל, סדלר, בני וכדומה, והעבירים ארצות רחוקות. על כן היה לימוד כל אומנות מצווה. כבשים המרכי והמוראים מהר שאנו מפוזרים מבין האומות, ויש בהם אומנים רבים. אומר, בחוץ לארץ זה לא כל כך חשוב. בארץ ישראל כל עבודה היא חשובה. בונים את הארץ. אם היינו יודעים את זה, היינו מצילים הרבה מאוד לאלה שלא לומדים. וזה נקודה חשובה מאוד, זה נקודה א'. נקודה ב' זה כבר לא תלוי בכל אדם פרטי, זה כבר תלוי בכוח ציבורי. החתן שלי, שיחיה, היה עובד, מה עוזר? עובד במתנה רוחנית. היה בירושלים, יש הר חוצבים, הרבה הייטק יש שם, ברוך השם, גם זה יש בירושלים. בירושלים, לא רק תורה יש בירושלים הכי הרבה, יש גם הייטק, הר חוצבים, שכונה שלמה של מפעלים גדולים. גם זה צריך לדעות לקדוש ברוך הוא, ירושלים. היה שם מפעל הייטק, והוא היה בהפסקת הצהריים ביום יום, ונותן להם שיעור בגמרא. יום יום. היו באים לשיעור שלו 15 איש. וזה חיזק אותם מאוד. מי שילם את הסעודות, סיום או... מנהלת המפעל החילונית. היא אמרה, זה מחזק את העבודה שלהם. הם יותר מוסרים בעבודה. אפשר היום, וזה מה שחשוב. חשוב מאוד, אם אנחנו רוצים לעשות באמת משהו מועיל עם ישראל, לחשוב, אני אגיד לכם למה, כשאנחנו באים לפילנטרופים, לנדיבים, יש לי בעיה איתו. אומרים, כשאתה מדבר איתי צדוקה, יש לי קרן לצדוקה. אתה מדבר איתי ביזנס, דבר איתי רק ביזנס, זה טוב. פה אני רוצה לעשות משהו, לשנות קצת בראש שלהם. זה יהיה המצווה אחר, אל תתן לי צדוקס, איך האמריקאים אומרים, אל תתן לי דג, תתן לי חכה, לתפוס את הדגים, אל תתן לי דג, תתן לי את החכה. תעשו מפעלים כאלה, ויש קצת, אבל לא מספיק. בארצות הברית אמרו לי שיש, והם מבינים את זה, דווקא בארצות הברית, יש לי קרוב שהוא דיבר עם שם, עם השקת החדינים החרדים, שצריכים לעשות את זה, הם יסכימו. אנחנו צריכים ליצור מקומות עבודה כאלה שיש גם רוחניות. ואז, אחד הבעיות הקשות, למה אנחנו מוכרחים להשיב את כל ילד וילד בישיבה גם אם הוא לא שייך ללמוד? אם הוא יצא לעבודה, להתקלקל. וזה הצלת נפשות, פיקוח נפש. אבל אם ניצור מקומות עבודה כאלה, שיש שם אווירה רוחנית, נוכל לשלוח כאלה, במקום שיסתובבו ברחוב, או שיסתובבו בכל מיני מקומות עבודה שלא נשלטים על ידם, היינו יוצרים דבר כזה. זה אחד הדברים שאני מבקש שותפות ציבורית, שכל מי שיוכל להפעיל אנשים שיחשבו גם בכיוון כזה, זה צריך לבנות את עם ישראל. זה יבנה את עם ישראל, זה יכול לעשות את המהפכה הרבה יותר גדולה מהנחל החרדי. המהפכה של הנחל החרדי הייתה גדולה מאוד. לצערי הייתי צריך לעזוב את זה, למה? בתור מחאה. נסביר לכם למה עזבתי את זה. קודם היה שותפות. זה היה ממש כל כך, בהתחלה זה היה נראה בלתי ישים לחלוטין. אחרי שנה שישבנו שם בקריה עם הערפי, אז עמד שם ואמר, כאן יושבת קבוצה של משוגעים. תיקן אותו אלוף סגל ואמר לו, אל תגיד משוגעים, תגיד הניצי. הוא אמר, לא, זה משוגעים. אם לא היינו משוגעים זה לא יצא לפועל. צריך להיות נאיבי גם כן. צריך לחלום ולהיות נאיבי, לא רק ריאליסט. מי שריאליסט הוא מצמצם מאוד את האפשרויות שלו. ברוך השם, אני גם חלמתי על תולעים. איך יהיה כשחיברתי חיבורים על תולעים לצירותי יותר. הקדוש ברוך הוא חיבר אותי לגוש קטיף, ואנחנו את כל מה שאתם אוכלים היום, את הירקות ללא תולעים, זה היה בגלל החלומות, הנאיביות שלי. חשבתי שאני אקח כל ירק, אחלק את זה לכל משפחה, וכל משפחה תגיד לי במשך שנה, היא תבדוק את הירק, ויהיה לי את האינפורמציה. לא חלמתי על גדול, שאני אזכה להיות שותף למפעל הגדול של חסדה, שכל המהפכה הגדולה הזאת של תולעים, זה בא מהחלומות הנאיביים שלי. חשבתי, אני אקח כל ירק וכל קטני, לחלק את זה למשפחות, משפחות, להגיד להם, אתה כל השנה תשתמש בזה ותביא לי ריבוע, מה מצאת? מה יש תולעים, מה אין תולעים? זה צריך להיות גם נאיבי, לחלום חלומות. אני מאמין שגם פה, בחלום הזה, זה חלום שאפשר לשנות את כל עם ישראל הזה. אם אנחנו נדע לבנות מפעלים משלנו, שלא רק הכסף יהיה, הכסף צריך לחשוב על הכסף, כן, אני לא אומר בכלל, הם צודקים, אם אתה עובד, אתה צריך גם להרוויח. אבל נותר לך להרוויח קצת פחות אם אתה תבנה שם המסגרת לכאלה שצריכים את העזרה שלך. וזה נקודה שנייה. נקודה שלישית, הייתי עם הרב מלינוביץ, והוא יספר לכם זה יותר, היינו אצל נר לאלף. יש מקום כזה שנקרא נר לאלף, שהוא מקום של קורסים. שולחים רבנים בחוץ לארץ, יש קורסים. הוא הבטיח לנו שהוא יכשיר אנשים שצריכים לצאת לעבודה, ויכשיר אותם, אחרי שיקבלו את ההכשרה המקצועית, ויכשיר אותם איך להתמודד, גם להגיע למקום שלא כולם קדש קדושים. ולא רק זה, אם אני אכשיר אותם, הם יהפכו להיות שגרירים של העולם מעלה. היה לי גיסה, זכרונה לברכה, הייתה עובדת במעלן, שם היה קבוצה חילונית, לא סתם חילונית, לגמרי. הייתה נכנסת, שרה הגיעה, כולם משתתלו, כל הניבולפת, כל הרחיליות, כל זה, נעלמו. שרה הגיעה, באותו רגע שנדרכה באותו מקום, אף אחד לא דיבר, כבוד שרחשו לה. הוא אומר, אנחנו נוכל לספוך גם את אנשים לשגרים, גם שידעו להתמודד עם המציאות, וגם יהיו שגרים, לפחות נלמד אותם איך להתמודד עם המציאות, אבל נוכל גם להפוך אותם לשגרים, אם אנחנו נלבד. הוא מוכן לקבל את זה, את התפקיד הזה. אז יש לנו כאן שלוש נקודות שאני מזכיר. וזה אני רציתי להעביר איתכם ביחד, אם אתם מסכימים איתי. אני, עוד מעט אני אסיים, ואני רוצה לשמוע אתכם, במקום שאני אשמיע לכם, אני רציתי רק את השלוש נקודות האלה להזכיר לכם. דבר ראשון זה לדעת שמי שעובד כמו שצריך, עושה את זה בשביל חסד, או כתוב עושה צדקה וחולה, זה אזן בנה ובנותיו, עושה צדקה וחולה. צריך לדעת, לחשוב, אני לא עובד רק בשביל הכסף, אני עובד בשביל הקדוש ברוך הוא. באותו רגע שאני ארגיש שאני עובד בשביל הקדוש ברוך הוא, אז באותו רגע אני מרומם את עצמי, אני מבין שהרבה דברים אני לא אעשה אותם. זה לא מתאים לי, אני עבד השם. עבד השם, איך אני אעשה שטויות? אם אני רק חושב על עבד של הכסף, אז מותר לי לעשות כל מיני דברים שלא צריך לעשות אותם. זה הדבר הראשון שאני חושב שצריך לחדד אותו היטב ולהפעיל אותו. הדבר השני זה כמו עניין ציבורי, אני מחכה שיהיו אנשים שיבינו, יש להם הידידים או חברים או הם בעצמם יכולים לחשוב איך בונים מסגרות כאלה של עבודה שהם גם שומרים מבחינה רוחנית על אלה שנמצאים בתוך המכסה שלהם. הדבר השלישי, זה כבר לא תלוי בי, הוא הבטיח את זה, אברהם הוא הבטיח את זה, שאם יהיו אנשים כאלה שיחפשו וירצו לקבל את הכלים איך להתמודד עם הדברים הללו, הוא נותן את הכלים האלה. אבל זה, אלה שלושת הנקודות שרציתי לספר לכם. עכשיו, מכאן ואילך אני רוצה לשמוע אתכם. אם יש לי מישהו להעיר הערות, אני אשמח מאוד. בבקשה.
אני מרגיש שיש נקודה
שהיא
מאוד חשובה,
שאני
רוצה להעלות הרבות. הציג את הנחל החרדי, את הנצח יהודה, אנחנו חרדי, כאולי חגורת הצלה לאלו שהם על סף הנשירה.
לא רק זה, לא הצגתי זה כך. אתה כך הבנת לך.
אז אני חושב שיש צורך.
לא זה, אני אמרתי זה לאדם שלא מסוגל ללמוד, הוא אדם מצוין, הוא לא נושר, הוא א', אבל הוא לא מסוגל ללמוד. וצריך למצוא לו עוד מסגרת שתאפשר לו להישאר עבד השם גם כשהוא לא לומד. זה כל היום. שהוא קובע איתם לתורה, מתפלל כמו שצריך 3 פעמים ביום, ומשתדל להיות בבית הכנסת 3 פעמים ביום, וכמו שיהודי צריך להיות.
אני חושב שיש צורך עדיין לחדד את הנקודה.
בבקשה.
אם אני יכול לשאול. קודם כל אני צריך להכיר טוב לרב, הבן שלי היה בגיוס של מרץ, הוא עכשיו אימון מתקדם בנצח יהודה ומצליח מאוד. הוא נכנס לזה מנקודת חוזק, היה תמיד מצליח בישיבה, אבל מתוך שיקולים של ראייה לעתיד, ושהוא יודע שהוא צריך להתפרנס בעתיד ושאנחנו אין לנו אמצעים לתמוך בו לאורך הזמן, אני רואה מסביב הרבה מהחברים שלו שהם נמצאים בישיבות, אולי מצליחים פחות או יותר בלימוד, אבל שלא ממש שמחים ממה שהם עושים בישיבה. ואני חושב שיש הרבה שמתלבטים ולא יודעים אם זה פתרון לאלו שכאילו ממש ייכנסו לבעיות אם הם לא משכים בלימוד, או אם הם רואים את זה כמסלול לכתחילה.
זה מסלול לכתחילה עם הרב שלו אם נסלקף. כדאי על כל אחד ואחד לא לשפוט את זה, כי זה מבין נפשות, זה דבר רציני מאוד. התייעץ עם הרב שלו, הוא ינחה אותו בדרך הנכונה, מה הוא צריך לעשות בדרך, או יותר נכון המשגיח שלו שמכיר אותו יותר אישית, שיביר את הנושא. אני אספר לכם, כשאני רציתי ללכת לצבא, אני לא הייתי בצבא, אבל הייתי 15 שנה יותר מהרבה חיילים, אבל כשאני רציתי ללכת לצבא לפני 60 שנה, אמרתי למשגיח, אני הולך לצבא, אני רוצה לתרום לעם ישראל, אני אהיה מורה חייל. אין מורים בספר, אני הולך להיות מורה חייל. אמרתי, תישאר בישיבה, אתה תתרום הרבה יותר לעם ישראל אחר כך, הוא צדק. 15 שנה הייתי, והייתי החייל הכי זקן של צה"ל, עם הרבה נינים. בבקשה. למה עזבתי? אתם צודקים, לא הסברתי מספיק. קודם זה היה שותפות מלאה. ישבנו ביחד, זה לא היה בעיה שלנו ושלכם, היה בעיה של כולנו. הבעיה בהלכות, אז הצבא צריך לפתור. בעיה צבאית, אנחנו היינו צריכים לפתור. היה בעיה שלנו. שותפות. עכשיו שרוצים לעשות אותנו סמרטוטים, שפונג'ה, אנחנו לא יכולים לעשות לנו את השפונג'ה של הצבא. כי ברגע שהפסיקו, אני אמרתי, הלכתי לבנט, לא לבנט עצמו, למפלגה שלו, הלכתי לילד שקד, אמרתי לה, תשמעי, אם תלכו ביחד, נוכל לעשות הרבה דברים. אם תלכו בכפייה, אנחנו נרצח, אבל כולנו נפסיד. תשמעו אותו מה שאמרתי לה. כולנו נפסיד. אם יהיה בכפייה, כולנו נפסיד. אנחנו לא סמרטוטים. אם אנחנו לא שותפים, אנחנו לא יכולים. כי אני אגיד לכם למה. למשל, כשהגיע השיגעון של הדרת נשים, זרקו 2 קצינים מצטיינים מקורס קצינים, למה? לא, הם יצאו משירת נשים. אז זה עובד צהר שבחורים שלנו יצטרכו לשמוע על שירת נשים? זה מה שהם רוצים שאנחנו נעשה שם בצבא? שאני למוד, הם לא משוגעים לגמרי, זה, על זה בנים צבא ש, שבחור צריך למוד לשמוע שירת נשים, הוא הולך, אתה רוצה, הוא שבר לך את המסגרת, יותר לשבת, יש מספיק אנשים בצבא, להדיח אותו מקור קצינים, פירוש הדבר הזה, סגרו את הדלת בשביל לעבוד, בשבילי לפחות, אני לא אשלח את הבן, לא את הבן שלי ולא אחר במקום כזה, שאם זה מה שיקפו עלינו, אני לא מוכן. בשביל זה עזבתי. אמרתי להם, רבותיי, אנחנו שותפים, היינו, כאן אנחנו לא שותפים. אנחנו לא סמרטוטים שלכם. לא תעשו אותנו לשפונג'ה שלכם. אם אנחנו לא ביחד, למה? אני אגיד לכם דוגמה, היה לנו סניף בחיל הים, בטורפדו. לא עמדו בתנאים, לא היה אפשר לעמוד בתנאים, סגרנו את זה. היינו שותפים, הגענו למסקנה שזה לא מתאים לבחורים שלנו המקום. סגרנו, היינו שותפים, בשותף יש לו מה להגיד. ברגע שאנחנו נהיה השפונג'ה שלהם, הם לא ישאלו אותנו, הם יעשו מה שהם רוצים. אני לא מוכן לקבל אחריות. מה שאם אחרים רוצים לקבל אחריות שהם יקבלו, אני לא מוכן לקבל אחריות בחיים כאלה. אם אנחנו לא יכולים לומר את דעתנו שזה לא בסדר, אנחנו לא יכולים להיות שם. אני לא יכול להיות שם. כל מה שהייתי שם זה בגלל שהיה לשותפים. תמיד הבעיה והיה של כולנו. לא שלי ושלך, אלא שלנו. כן, בבקשה.
אז בכל, אני לא שומע טוב.
בכל הדברים של הרב עכשיו, כשמסתכלים אחורה, איזה טוב בכלל להפקיד?
לא, ייצרנו הרבה יהודים. הרבה יהודים ייצרנו.
מה קורה היום?
היום אני לא יודע, אני לא יכול לקבל אחריות. יש שם אנשים אחרים, ואם הם מקבלים אחריות זה עניינם שלהם. אני לא יכול לקבל אחריות. אני קיבלתי אחריות אך ורק בגלל שהרגשתי שאנחנו, יש לנו מה לומר, דעתנו משותפת. ברגע שאני לא יכול לומר, אין לי וטו על דברים מסוימים, אני לא יכול לעזור. ברגע שהממשלה השתגעה, אני קורא לזה מבורש השתגעה, ללכת בכוח זה ממש כמו פיל בחנות חסינה. הממשלה השתוללה. היה עליהם, זה יעלון צועק, לא אני צועק, יעלון צועק את זה. היה שחר כחול, היה נחל חרדי, היו כל מיני מסגרות שאפשר היה לדבר. ברגע שהחליטו בכוח, בכוח זה צריך לענות רק בכוח. לא בפיזי, אלא פסיבי. איך גנדי, מנדלה, כולם ניצחו, הם היו פסיביים. אנחנו נהיה פסיביים, לא נעשה כלום.
פשוט הרב, אני שואל את זה אחרת. עכשיו שהרמתית
במערכת,
אבל הרב יש לצוח בהקמת המערכת.
נכון.
מה הוא מנדיד?
אני לא יודע להחזיק את זה, שישאלו את הרבותינו, אלה ששלחו אותם, שישלחו אותם. אני אישי, אמרתי לכולם, זה עניין אישי שלי. אני מרגיש שאין לי מה לעשות שם. תבוא אליי בטענות ותהיו צודקים, אבל אני עם המצפון שלי הגעתי למסקנה, אני לא יכול להמשיך במקום כזה שעד עכשיו היה לנו מה לומר, אנחנו, כמו שאמרתי, סגרנו את הסניף אצל הטורפדו בחיל הים, כי זה לא עמד בתנאים, ברגע שאני לא יודע מה יהיה מחר, ברגע שהם הפסיקו להתחשב בנו, החליטו לדרוס עליהם, אין לי מה לעשות שם. אני רוצה קודם כל להסביר שזבולון הוא לא פחות מסופו. צריך גם את זבולון וגם את סופו. זה מה שאני רוצה קודם כל להפנים בראש. שכחנו שיש זבולון בעולם. אנחנו יודעים לבקש כסף מזבולונים, אבל לא יודעים לתת להם את הכבוד שמגיע להם. כי התורה אומרת, שמח זבולון בצאתך ויצאך בעוליך. התורה אומרת, תתחיל עם זבולון ולכבד אותו. הגמרא גם אומרת בחולין, ששלחו מארץ ישראל לחוץ לארץ, שלחו מטעם, שיבקשו רחמים העלים, התלמידי חכמים האשכולות שיבקשו על העלים, שאם אין העלים אין אשכולות. פשטות רגילים לומר שהם שומרים על האשכולות, זה לא נכון, היום אנחנו יודעים מה זה פוטוסינתזה. בלי העלים אין אשכולות, הבית חרושת של הטבע, שהקדוש ברוך הוא ברא את העלים. זאת אומרת, בלי שיש, אמנם אנחנו יודעים שבלי תורה אין קמח, וזה כדאי שאולי אני אגיד לכם משהו, כדאי שתשימו לב לזה, אני בכל זאת אכנס קצת למיסטיקה גם כן. הקדוש ברוך הוא נתן לנו, איך אמר שר האוצר הנוכחי, הוא לא ידע שהקדוש ברוך הוא עשה נס, הוא קרא לזה נס, נתן לנו את המבצע הגז, כך הוא אמר, נתן לנו נס שמצא את הגז בארץ ישראל. נתן לנו את הנס של הגז. אם שמתם לב לשמות, מה השמות? אתם יודעים? תמר ולוויתן. תמר בלב ים, מה היא עושה? גם לוויתן לא מגיע כאן, לוויתן זה בכותל, לא בים התיכון. מילא, קריש. אבל מה זה לוויתן? את הגמרא בפסוחים הם לא יודעים, אבל אני אגיד לכם מה שהגמרא בפסוחים אומרת. הגמרא בפסוחים אומרת שהקדוש ברוך הוא יגלה אותנו לבבל, בשביל מה? כי בבבל יש הרבה תמרים, נאכל הרבה תמרים ונאכל ללמוד תורה. זה התמר. מה זה לוויתן? אני רק לא מבין לה, מה זה לוויתן? לוויתן זה היצור הכי גדול בטבע, הבעל חי הכי גדול. זה מסמל את התפשטות החוכמה לעתיד לבוא. אחרי שנלמד הרבה תורה, נאכל הרבה תמרים, תלמד הרבה תורה, והלוויתן זה תתפשט החוכמה בעולם. האם זה לא מדהים ששתי השמות האלה נכתבו על פי הקדוש ברוך הוא, הכניס להם בפה להגיד את השמות האלה? זה מצד אחד צריך לדעת שאם אין תורה, אין קמח. תסתכלו טוב. לקחו את ה... הזכירו ערים חרדיות בשביל התנחלויות. לא שאני נגד התנחלויות, אני מאוד שמח כל התנחלות, אני בירכתי לא פעם ברוך מציב אלמנה, גבול אלמנה כשאני מגיע להתנחלויות. אבל ברגע שלקחו את ההתנחלויות, מה עושה? ועכשיו רשימת העדיפויות הוציאו את הערים החרדיות, הכניסו התנחלויות בודדות. אז מה קרה? מיד חרם של הייחוד האירופאי על ההתנחלויות. אתם לא רואים שהקדוש ברוך הוא כאן מגיב מיד על כל דבר? יש תגובות שמיימיות על כל דבר, רק צריך לפקוח את העיניים ולראות את זה. אנחנו צריכים להבין איך לחבר את עם ישראל כל חלקיו. זהו הדבר הכי חשוב. עוד מהסוכות, נכון, האתרוג יושב בצד, שמים לא קשרים אותו, אבל אני מברכים על הלולב. למה על הלולב? כי הוא קשר את הערבה, את ההדסים. זה, על זה אנחנו צריכים לחשוב. אז הברכה היא על הלולב, לא על האתרוג. מי שיושב בצד הוא לא, אפילו שהוא צדיק גדול, הוא תמיד חכם, בעל מצוות, אבל אנחנו הולכים על הלולב. זה הנקודה שאני רוצה שנבין. אפשר וצריך לחבר את כל חלקי עם ישראל, אבל זה תלוי בנו, בכולנו. אם אנחנו נבין שהתפקיד של כולנו להיות עבדי השם, אז כל אחד באיזשהו ימצא, כולנו נמצא שפה משותפת. אנחנו לא מתחברים בנקודה הזאת מספיק, סביב לנקודה הזאת. רצות רצון השם, זהו, זה הנקודה. אם אנחנו נכנים טוב טוב את הנקודה הזאת, אז כל אחד בשטח שלו, הרי זה יהיה המכנה המשותף האמיתי של כולנו, רק זה השם. כן, אבל בכל, כי אני לא שומע את זה.
יש
כבר,
אני רוצה
לראות
אותו פרה, יש אם לא, יש ביטוי בעולמית, נגיד לבעלית, אני אנסה לתרגם את זה, you're preaching to the choir, הרב מדבר על כל הקהילה. כל אחד שיושב פה, קונה את כל הבית, לא משל הרב, והוא קונה את המסר של הרב. הבעיה היא לא פה בשכונה, או לא פה בבית. הבעיה היא בכלל ישראל, בכלל כתב, שלא מוכנים לשמוע את זה, ולא מוכנים לתת. השאלה זה איך המסר של הרב, שצריכים לכבד את הזבוד, לא פחות מהאינסטופו, ושכפיים כוח ומנשת, איך מחדירים את זה בתוך הקהילות, נחל בקבוצות הרב.
קודם שאנחנו נאמין בזה, זה דבר ראשון. לא, אנחנו לא מאמינים בזה מספיק. אחרי אני באתי. אני מאמין, ככה אני חושב, שאנחנו לא מאמינים בזה מספיק. אם היינו מאמינים בזה מספיק, היינו מקרינים על הסביבה שלנו אחרת. למה? גם ההתנהגות שלנו הייתה אחרת. אם אנחנו עבד השם, אז יש הרבה דברים שאנחנו לא היינו עושים אותם. אנחנו מרשים לעצמנו לפעמים לעשות דברים שלא היינו עושים אותם. תסלח לי שאני אומר דוגלי קצת, בשפה הישראלית, דוגלי. יש הרבה דברים, אם היינו מאמינים שאנחנו צדיקים לא פחות מלומדי התורה, מי שומר על לומדי התורה? הפסניש, אתה יודע מה זה יידיש? פסניש, לא מתאים. הוא יודע שבן תורה לא מתאים לעשות ככה. אם הייתי מרגיש שאני עבד השם בכל מיני שטחים, הייתי גם כן נרתע מלעשות הרבה דברים שאנחנו מרשים לעצמנו, כשאנחנו כבר לא בישיבה, מרשים לעצמנו. אני יודע את זה מהתלמידים שלי. היו לי הרבה תלמידים ביתרי שעובדים. אני מפוגש אותם, זה לא אותו תלמיד שהיה לי ביתרי. הוא כבר ירד. וזה, בשביל זה אני בא לדבר. לא לרדת, לא לרדת, כולנו צריכים להיות... מה? יכול להיות, נכון, אבל אם אנחנו נהיה ראויים לכך, אז יש הקדוש ברוך הוא שגם כן מתערב בעניינים. צריך גם ללכת עם אמונה גם כן. בלי אמונה זה לא פשוט. אנחנו חייבים ללכת באמונה, ולא רק באמונה, זה גם פרקטי. אני יודע שמי שיראה שמיים באמת, אז בכל מקום הוא דבריו נשמעים. חזל אומרים שכל יראה שמיים דבריו נשמעים. אם אנחנו היינו, לכן אני בא דווקא פה לדבר כאן על הנקודה הזאת, שצריך בתוכנו גם להיות, לחזק את זה בתוכנו, לחזק את זה בתוכנו, זה התחלה. לא מתחילים עם המקום הכי קשה, מתחילים קודם כל עם המקום שזה קליל. בשביל באתי לראות אם בכלל תשמעו אותי ולא תזרקו אותי מכאן. בשביל באתי לראות, למצוא את האנשים שאיתם צריך ללכת. לא מתחילים ללכת לפסגת ההר, מתחילים לתחילת ההר. כן. תלוי איך אתה. זה לא פשוט, זה דבר אישי, מאוד אישי, אבל אני אסביר לך איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת. אני עבדתי עם אבא שלי מילדות במפעל שלו, אז היה מפעל, אז היה נקרא מפעל, לעשות, היה לנו כמה מכונות, עשינו סוודרים. וזה לא הפריע. למה? כי אבא היה, עיקר אצלו היה, הוא לא דיבר איתי, אבל ראיתי אצלו זה עיקר התורה, הוא הקים משורי תורה. זה תלוי ככה. יש, חזר לו משה שצריך ללמד מקצוע את הילד, בגיל צעיר גם. רק מה, למה אנחנו לא עושים את זה? כי לא הצלחנו, לא היינו חכמים מספיק. זה אני רוצה לשבור את הראש, איך אנחנו עושים שזה יהיה כן נכון. אם אדם מלמד את הבן שלו מקצוע, דרך אגב, בבין הזמנים וכדומה, אז הוא חוסך הרבה צרות. כל בין הזמנים יש לנו קורבנות. עושים טיולים משוגעים, ספליטני, בגלישות הרים או בנערות עם הקייקים וכתובים וכך. הידע הזה, זה לא מצוינת, רק יש לנו בעיה היום, זו בעיה אמיתית. פעם היה לאדם סנדלר, אז בוא תעשה איתי נעליים, היה דגר, בוא תעשה איתי, היום הייטק, מה הוא שייך לזה, או שאדם פרופסור, מה שייך לבין שם. צריכים למצוא פתרון לזה, אבל אפשר, אם אנחנו נלמד את הילדים שלנו גם מקצועות, זה לא יהיה סתירה, עד הרבה, איך אומר הרבי, שרבשים שפה יש לו עוד פעם, המפסיק משנתו ואומר, מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה, הרי זה מתחיל בנפשו, אומר, אם הוא מפסיק ממשנתו, אם הוא מכניס את זה לתוך המשנה, זה שער הבחינה של חוי בסן ואורס. הוא צריך לדעת להיות חכם, להכניס את זה לתוך התורה. לכן הקראתי את החתם סופר. חתם סופר אומר, זה כמו לימוד תורה. זה המילים הכי חריפות ששמעתי בחיים שלי. אם אני אגיד את זה שלא בשם החתם סופר, זרקו על היוונים. מילים כאלה קשות, אומר, זה כמו להניח תפילין, אומר, אני לא יכול להניח תפילין בגלל שזה ללמוד. כך הוא אומר, חתם סופר, זה לא אני אומר. בבקשה. אתה שמעת גדולי התורה, זה לא נכון, אתה שומע עליי בשם גדולי התורה, לא גדולי התורה. לא שלא רוצים, כזה למה סגרו את ולוז'ין. מה מספרים לכם? בגלל שרצו לחייב אותם ללמד רוסית. בגלל שרצו לחייב אותם ללמד רוסית. הבור שמח רצה שילמד רוסית שם. מה זה שהיה? אבל לחייב אותם? לא, זה כבר אי אפשר, כי אז היום יחייבו אותך ללמוד מליבה, ואחר יחייבו אותך משהו אחר. אם אתה לא בא לבית על עצמך, אתה מי יודע לאן תתגלגל, זה הבעיה. פה זה פוליטיקה, זה כבר פוליטיקה דתית, זאת אומרת, צריך גם להיות פוליטיקאי אמיתי. פה זה לא דעת תורה, דעת תורה זה התורה. תפתח את השמועה, תקרא את הגמרא ותקרא את השולחן ערוך, זה דעת תורה. מה שאנחנו צריכים לפעמים להשתמש בסגנונות לא נכונים, זה רק בגלל להציל את הבצר. אנחנו קיבלנו ברכה של השם על השיחה שאני מדבר פה איתכם. זה עם ברכה של השם. אז אחרי אני אומר לכם, תלוי מי, אם שמעת את גדולי הדור או שמעת את אלה שרוצים להגיד שזה גדולי הדור או ממך. גם לי לא תמיד, אני גם אומר רק בשם גדולי הדור. נכון? אתם לא חייבים להבין לי בכלל, מי אומר, אולי יש לי אינטרסים. לא. אבל אני יכול לומר לכם, השליח שלי היה אצל הרב שטיינמן, על כל הדברים ממש נסכים חוץ מדבר אחד. אני אמרתי לו שנעשה קהילות לילה עובדים, הוא אמר לא, קהילות נפרדות לא, עד טובה, צריך לחבר את הקהילה שתהיה מאוחדת. אז אני לא יודע אם אתם התפללתם פעם בזה לספרדים, כשאני מתפלל את הספרדים אני מאוד נהנה. יש שם אנשים עם כיפת נייר ובמזרח יושבים בגדולי עולם, אותו בית הכנסת, כיפות נייר עם גדולי הדור, אותו בית הכנסת מסתדרים טוב מאוד. יצא לספרדים, ואף שום עוד מהם. זה הוא לא הסכים. זה מה שהוא אמר לשליח. הוא אמר, זה הוא לא הסכים. אני גם קיבלתי רק מה שהשליח שלי אמר לי. אני לא זה ישיר, דיברתי באפתנו. שלחתי שליח, הוא הביא לי את האינפורמציה. הוא אמר שיביא לי את ההקלטה, אבל אני לא קיבלתי את ההקלטה. הוא הקליט אותה כדי שאני אהיה בטוח שמה שהוא אמר לי זה נכון. אבל לכל פנים, זה הוא אמר לו. ואני מזכיר, אחר כך תפסתי שעשיתי כאן טעות. זה נכון, זה אנחנו צריכים לחבר ביחד. המטרה היא לחבר, המטרה לא להפריד. יש עוד מישהו לשאול משהו? אז טוב, אז תודה שבאתם. אני מקווה רק שהסכמתם לחלק מהדברים לפחות, ואנחנו עכשיו צריכים לצאת לדרך, והשם יעזור שכולנו נהיה חיילים של הקדוש ברוך הוא. שיזכו לכולם בשנה טובה, כי לא חתימה טובה.